שלום רב לצופים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך המרגש? אני תקווה שאחרי השידור הראשון שלנו ביחד, בנושא שערב בתודה, החיים שלכם התהפכו מקצה לקצה, וכמובן התחלתם להרגיל את עצמכם לומר תודה מבוקר עד לילה. ממש, כל הזמן. וכל רגע פנוי שיש לכם, לשנן את המזמור לתודה. וכל הזמן להיות עם תודה והודיה לאבא שבשמיים. כי איך באים לשערים של השם? לעולם לא לשכוח. בואו שעריו בתודה. כשאנחנו עדיין בסדרת תוכניות על נושא התודה, אז אם אתם זוכרים, הקראנו את המאמר המפורסם של רבי נתן, אותו מאמר בליקוטי הלכות, שעליו מושתת למעשה כל הספר שעריו בתודה. כי באמת אם הכל היו שומעים לכל צדיקי אמת, ללכת בדרך זה, להאמין תמיד בהשם יתברך, שהכל לטובה, וליתן שבח והודעה תמיד להשם יתברך, בין בטיב ובין בעכו, כמו שכתוב, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, לא סגולה, אמרנו, זה לא סגולה. על זה מורנו יצר את החוברת חוק התודה, כתב אותה, שהיא חוק והיא לא סגולה. היו מתבטלים כל הצרות והגלויות לגמרי וכבר הייתה גאולה שלמה. אז אמרנו, אז אם כך, למה לא באה הגאולה? כי אנחנו עדיין לא שומעים בכל צדיקי האמת. ללכת בין בטוב, בין ברע, עם תודה והודיה. עם תודה והודיה אפשר לבטל את כל הגזרות שנביאים התנבאו עליהן. כל הגזרות שעתידים חס ושלום לקרות על שונאיהם של עם ישראל. איך נבטל אותם? רק בדרך תודה והודיה. ככה מרצים את הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו שהרמב"ן הקדוש כותב שכל חפצו של העליונים בתחתונים על מנת שיודו לו. עכשיו בואו נראה את ביטול כל הצרות. מכאן אפשר להתחיל להבין את דברי רבי נתן, המצוטטים בתחילת הספר, כמו שאמרנו, שהם למעשה היסוד העצום שאנחנו רוצים ללמוד בספר זה, שכל הגאולה תלויה בזה שאנחנו נלמד להגיד תודה. נלמד להגיד תודה. ונזכיר שוב את לשון הקדושה של רבי נתן, זו הלשון שאני הקראתי לכם אותה ממש עכשיו, כי באמת אם היו הכל שומעים לכל צדיקי האמת ללכת בדרך זה, להאמין תמיד בהשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד להשם יתברך בין בטיב ובין בעכו, בין בטיב ובין בעכו זה הכוונה בין בטוב בין ברע, כמו שכתוב באדוני אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר, בוודאי ומתבטלות כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה. הקטע הזה הוא יסוד שאסור אף פעם לשכוח אותו. ושצריכים לחקוק אותו היטב בלב, שבו רבי נתן מבטיח לנו, שעל ידי שנלך עם תודה והודעה, יתבטלו כל הצרות וכל הגלויות ונזכה לגאולה שלמה. מי לא רוצה את זה מאיתנו? כי בוודאי מאחר וכל הגלות על כל כאביה, נגזרה בשביל הבחייה של חינם, אם כן ברור שהתיקון לזה הוא לעקור ולבטל לגמרי, את הפגם של כפיות טובה והבחיינות הנוראה, וללכת רק עם תודה והודעה והלל ושבח להשם. דוד המלך, הרבה בתהילים, משתמש בביטויים האלו, כמו שהוא אומר, בואו שערה בתודה, נקדמה פניו בתודה. זה עוד לשון, איך מקדמים את שם השם? בתודה. אתה רוצה להתחיל התבודדות? אומר רבנו הקדוש, כשאתה מתחיל התבודדות, קודם כל תתחיל בתודה. העשר דקות, רבע שעה, 20 דקות דיבור ראשונים שלך, להודות על מה שיש לך. למה? למה בתודה? למה לא תתחיל בחושבנה דמראה? קודם כל תמתק דינים, התודה היא ממתקת דינים, היא פותחת לך את כל השערים. אז תתחיל קודם כל בתודה. נקדמה פניו בתודה. זהו התיקון וזו התשובה. מידה כנגד מידה. במדבר בחינו בחינם. שראינו כל כך הרבה טוב, ואף על פי כן, על כל דבר קטן שלא הסתדר, בכינו, לכן עכשיו מידה כנגד מידה. אנחנו צריכים להודות על הצרות. ולהאמין שאין רע ושהשם עושה רק טוב. גם אם לפי ראות עינינו אלו דברים רעים, ונסתכל בכוונה הטובה של השם בכל מה שעובר עלינו, גם, כל הזמן ללכת, כמו שאמרתי, עם תודה והודיה. ודע, אומר הרב, שהסיבה והשורש שבגללה האדם הוא בכיין, עצוב, מדוכא, מיואש, לא מרוצה, אם מפני שהוא כפוי טובה. הוא פשוט לא יודע להכיר בטובות שהשם עושה עמו, להודות עליהן. והוא תמיד רואה רק את מה שחסר, את מה שאין לו. אנחנו אומרים מילה חכם, חכם זה חטא חף מם. ראשי תיבות של חטא חף מם חכם, חצי כוס מלאה. כשאתה רואה כל הזמן את החצי כוס המלאה, כך כתוב במדרש, ממלאים לך משמיים את החצי כוס הריקה. כי אתה כל הזמן רואה רק את הטוב. אבל כשאתה בוכה על החצי כוס הריקה שלך, גם את החצי שיש לך לוקחים לך. ואז הכוס ריקה לגמרי. אז אם כך, אומר הרב, וכל שכן כשלא רואה את כוונת השם לטובה, וכל הדברים הרעים והחסרים, הוא כל הזמן רואה רק רע, 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 רע. למעשה הכל לטובה. הכל לטובה. אם אדם רק יתבונן, משה רבנו עליו השלום כבר ביקש מהשם, הריני את פניך. אמר לו בורא עולם בפרשת כי תישא, ולא ראה אני אדם וחי. אני לא יכול להראות לך את הפנים שלי, אבל את אחוריי אני יכול להראות לך. כל המפרשים שואלים, מה זאת אומרת את אחוריי? וכי לבורא עולם יש אחוריים? מה, הרי אינו גוף ואינו דמות הגוף. אלא מפרשים, ככה מפרשים את הפסוק. מה שמשה רבנו רצה מבורא עולם, זה לא שבורא עולם יראה לו את פניו, כי הוא ידע שלא ראה אני אדם וחי. לבורא עולם אין פנים, אינו גוף ואינו דמות הגוף. אנחנו משתמשים בביטויים הללו רק בשביל לסבר לנו את האוזן. אבל באמת כמו שאומר הזוהר הקדוש, אוי ואבוי למי שמקשים את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? את פניי זה בתחילת הניסיון שאדם עובר, משה רבנו כבר רצה לראות את הסוף הטוב. בתחילת הניסיון כבר לראות איך הרע הזה שנראה רע הוא כבר טוב. אמר לו בורא עולם, אז מה עשינו? אז אין פה ניסיון. לכן את פניי לא תוכל לראות. כשאתה תראה את הפנים, אם אין לך אמונה, אתה תחשוב שהכל רע. כי בשכל הכל רע. איכן שהראות של האדם נגמרת, איכן שהשכל של האדם נגמר, שם מתחילה האמונה. אז אם אתה לא בעל אמונה ואין לך אמונה חזקה, להאמין שהרע הזה הוא טוב, כי כל מן עביד רחמנה לתו עביד, אז אם כך, אתה תראה תמיד רע. לכן מה אומר לו בורא עולם? את אחוריי תראה. בסוף הניסיון, שכבר הכל יעבור, אתה פתאום תגיד לעצמך, יו, איזה מזל שקרה לי ככה. ואיזה מזל, רגע, אבל אתה התלוננת לפני כן על הדבר הזה. זה היה דבר רע. איך אתה עכשיו פתאום אומר, תודה רבה שקרה לי ככה, איך? כי אתה כבר באחוריים. אתה כבר רואה את האחוריים של הניסיון. שם אתה כבר רואה שהכל היה לטובה. אבל זה לא קונץ. כל הקונץ זה להודות בפנים. שאתה עדיין רואה את הכל בין בעקו, כמו שאומר רבי נתן. שהכל נראה רע, כי אין רע. אתה יודע שאין רע אצל הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, השם הוציא אתכם ממצרים, מבית עבדים, באותות ומופתים. ואתם אומרים למשה רבנו, אמרנו לך חדל, ממנו ונעבדה את מצרים. כפויי טובה, מה היה לכם במצרים? שהייתם עבדים נרצעים. שיקו אתכם, שביזו אתכם. שכשגמרתם לבנות בניין, אמרו לכם להרוס מה שבניתם. מה היה לכם? ומה נזכרתם שאתם מתגעגעים לחזור אליו? באבטיחים? זוכרים את הדלת, את הכישועים, את השומים? בשביל זה אדם מעדיף להמשיך להיות עבד במצרים? התנהגות רעה זו באה בשורשה מכפיות טובה. שלא רואים את הטובות. לאורך כל תולדות העולם רואים ששורש כל דבר רע, וכפיות הטובה. מי האדם הראשון שרשי כותב שהיה כפוי טובה? במה שישים את השם ואמר לו, האישה אשר נתת עימדי היא נטלה לי. בורא עולם נתן לך אישה, כי לא טוב להיות אדם לבדו, הוא ברא לו עזר כנגדו. אז ריבונו של עולם, במקום שתהיה עם עצמך לבד, מה אתה רוצה לדבר כל יום עם בהמות וחיות ועופות? נתן לך אישה, גם שתוכל להביא ילדים לעולם, פור ורבו מילאו את הארץ. במקום זה מה אתה אומר? האישה אשר נתת עימדי נתנה לי ואוכל. אדם היה יכול לומר, האישה נתנה לי ואוכל. זה המציאות, היא באמת נתנה לו והוא אכל. בשביל מה היה צריך להוסיף את המילים אשר נתת עימדי? כאילו אתה השם בורא עולם, ומה שנתת לי. אז נתת לי את האישה הזו, שמפתה אותי לחתו, ומהאדם הראשון ועלה עד היום, כל החטאים, כל האבונות, כל הפשעים, כל הכישלונות, הכל בגלל כפיות טובה. שמים לב? שאם אדם היה בן אדם, והיה לו את מידת ההגינות, מידת ההכרת הטוב, הוא לא היה מגיע לכל החטאים הללו. הוא היה מגיע לדרגות גבוהות בעבודת השם. כי אדם שהוא לא כפוי טובה, הוא אף פעם לא מתלונן, והוא אף פעם לא עצוב. הוא רק אסיר תודה. הוא מרגיש זאת היטב בליבו, שחוץ מתודה מה יש לו להגיד? כי הוא רואה את כל הטובות שהשם עשה ועושה ויעשה איתו. אם כן, מה יש לו להגיד חוץ מתודה? וזה כלל בידינו, ששורש כל הרע זה כפיות טובה. ושורש כל הטוב זה הכרת טובה. אדם שהגיע למידת הכרת הטוב, הכרת הטובה הוא טוב, כי הוא מכיר טובה ומודה לכולם, אוהב את כולם, רוצה בהצלחת כולם. וזה מתחיל בבית, בבני הזוג, כשכל אחד אומר תודה לשני על כל דבר. בני זוג שנוהגים כך, ודאי בוודאי שהבית שלהם הוא מקום של נועם ושלום, מקום טוב. וכל החיים מלאים בנועם ושלום, ובאמת חיים, חיים טובים שמלאים בטוב אמיתי. אומר הרב בספרו בגן השלום וגם בחוכמת נשיף, שכל סיבת הרע הזה של גירושים, שבתי הדין הרבניים מלאים, מלאים, עמוסים, מתחתנים מפה, מתגרשים מפה, לא עלינו. כל הסיבה היא בגלל חוסר הכרת הטוב. הבעל חושב שהוא התחתן עם פיליפינית. היא תחבס לו, היא תגעץ לו, היא תנקה לו, היא תעשה לו, ואיפה הטוב? איפה הכרת הטובה? איפה ה... יו, אשתי, איזה כביסה, איזה ריח, איזה בישולים, איך לא פתחתי איתך מסעדה עד היום, איך? זה דיבור, מה זאת אומרת? היא חייבת לי, התחתנתי. מה, התחתנתי איתה, מה זאת אומרת? היא האישה, היא צריכה לנקות, היא צריכה זה, היא אחראית על הכביסות, היא אחראית... אני הולך להביא את הפרנסה, ואני... זה מהצד של הגבר. אז חוסר הכרת הטוב, חכה לו כל היום מהעבודה. שידבר איתה, יגיד לה איזה מילה טובה. והוא שקוע בכלל בדברים אחרים. גם מהצד השני. הבעל הולך כל היום לעבודה להביא את הפרנסה. עד שהוא מגיע הביתה. מצפה מאשתו, מאישה, שתחכה לו. עם איזה מאכל חם. עם איזה דברים מחמימים. מה שנקרא מילים מחמיאות. במקום זאת, מה היא עושה? איך שהוא מגיע הביתה, היא לוקחת את האוטו, הולכת לקניונים, הולכת לפה, הולכת לשם, קניות, עניינים, פה, שם. אין בעל ואין כלום. למה? יש קושי סמבו בבית שיביא את הפרנסה. חוסר הכרת הטוב. תראו לאן הוא מגיע. וככה בתים נהרסים, בתים על בתים. לא בכדי, התורה אמרה לנו, בור ששתית ממנו מים, אל תשליך אליו אבן מרקולית. כך אומרת הגמרא. רגע, אם אני אשליך, מה יקרה, מה? זה כמו שאנחנו אומרים בלשון שלנו, לא בלשון של הגמרא. צלחת שאכלת ממנה, אל תירק בה. זה צלחת שלפני רגע אכלת ממנה שלך, קראת אותה, אבל זה דומם. כן, באה התורה ללמד אותי עכשיו בדבר דומם. מה לגבי צומח? כן, התורה... באה להגיד לנו שעץ, גם כשאתה יוצא למלחמה, ואתה צריך עכשיו לגזום את העץ, כי הוא מפריע לך, הוא מסתיר לך את האויב. אז עץ שמוציא פרי, אל תשמיד אותו, אל תהרוס אותו. למה? קראת טוב. ברור עולם נתן לך את העצים האלו של הפירות, בשבילך. ומה אתה עושה? אז פעם אמרה לי אישה, הרב, אנחנו... רוצים להרחיב את הבית. אז מה נעשה? נמשיך לחיות בצמצום? אמרתי לה, לא. מה קרה? תביאו טרקטור ותעץ את הפרוזין. תיקחו אותו מפה למקום אחר. למה לקדום אותו ולהרוס אותו? אלא אם כן הוא עץ רק. הוא עץ שהתייבש כבר 3 שנים ולא מניף פירות. זה משהו אחר. אפילו הזוהר הקדוש מדבר על זה, שזה כפיות טובה. לקחת עץ פרי שהוא טוב, הוא מוציא מאכל, ולהשמיד אותו, אז זה בצומח. מה לגבי חי? אמרנו דומם, דיברנו על צומח, הכרת הטוב. עכשיו חי, אומרת לנו התורה הקדושה, נבלה, אל תשליך אותה אל הזבל, אל האשפה. אלא מה? תן אותה לכלב. למה? למה צריך לתת את הנבלה לכלב? כי כתוב, כי כלב לא חרץ לשונו. כשיצאתם ממצרים, אז פרעה ועבדיו הביאו את כל הרוטוויילרים והדוברמנים, וכל הזאב גרמני, כל הכלבים האלו, המתניים האלו. ובורא העולם עשה להם ככה. נביחה אחת לא נפחו. מה עשה בורא העולם שלא מקפח שכר רב בריאה? אמר בדין הכרת הטוב שהם לא נפחו עליכם, לכן את הנבלה לא תשליך לזבל. תן אותה לכלבים שיהיה לך הכרת הטוב, לחי, שבמצרים לא נפחו עליכם. עולים למעלה, זה היחסים של בעל ואישה. אם אין לנו את המושג הזה של הכרת הטוב בין בעל ואישה, מה אמרנו? מסיימים ברבנות. לאחר מכן עולים עוד דרגה. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שזה מדין הכרת הטוב, התורה אומרת לנו, אלמלא התורה, איך היינו לומדים כיבודה בהם? אומרת התורה, מדין הכרת הטוב. אבא ואמא עשו בשבילנו, כיבדו אותנו. אז הילדים צריכים להכיר טובה להורים. כמו שאנחנו אומרים, אבא יפרנס 10 בנים, ו10 בנים לא יפרנסו אבא אחד. כמה הכרת הטוב אנחנו מצווים בתורה. ובורא עולם נתן לנו ב10 הדיברות את העניין של כיבוד אב ואם. שני המצוות הראשונות, לא תעשה לך אלוקים אחרים ואנוכי השם אלוקיך. ומיד לאחר מכן, מצוות כיבוד אב ואם, שהיא המצווה הכי חשובה בתורה. הכי קשה בתורה, הכי גדולה בתורה. כל זאת למה? ידע בורא עולם, ידע בורא עולם את הטבע של האדם, אם אין לנו כיבוד אב ואם. אם לא מכבדים את אבא ואמא, איך נדע לכבד את השם יתברך? כי בורא עולם הוא רואה ואינו נראה. הוא רואה אותנו, אבל הוא לא נראה, לא רואים אותו. אז אם אבא ואמא שאנחנו כן רואים אותם, וכן רואים את כל החסדים שלהם, ואנחנו לא מכירים להם טובה, אז איך נכיר לבורא עולם שאנחנו לא רואים אותו? לכן בורא עולם אמר לנו, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אני שמעתי דבר נורא והיום בשם אחד מגדולי ישראל, שאמר, מלאו אני שומע אין, מאין אני שומע עליו. מה הפשט? הוא אמר, מעצם זה שכתוב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אז מהי ה... לא נקרא לזה סגולה, נקרא לזה חוק. מהו החוק שאדם מאריך ימים כשיש לו כיבוד אב ואם? למה בימינו אנשים נפטרים בגיל צעיר, בכל הגילאים, בתי חולים מלאים, בגיל שנה, בגיל חצי שנה, בגיל שנתיים, בגיל 10 שנים, בגיל... למה זה? הוא אומר, בגלל חוסר מצוות כיבוד אב ואם. הורים זרוקים בבתי אבות, סעודיים, כשהילדים בכלל לא באים לבקר, מחכים רק ליום הפטירה כדי לקבל את הירושה בעוונותינו הרבים. אז אם כך, אומר הרב, כשאין כיבוד אב ואם, אין אריכות ימים. מתוך לב אני שומע אין, מתוך אין אני שומע לב. אבל מאיפה זה נובע מצוות כיבוד אב ואם? מדין הכרת הטוב. מדין הכרת הטוב. ולכן באה התורה ואומרת לנו, מה קורה אחרי שאבא ואמא נפטרים? גדולה מצוות כיבוד אב ואם במיטתם יותר בחיותם. יותר. למה? כי עכשיו שאבא ואמא נפטרו, ואתה כבר יודע אם אתה היית בירושה או לא, כתבו אותך בצוואה או לא. עכשיו, לא צריך את ההורים יותר, זהו. של מה? נגמר. היו, עברו. הם כבר בעולם האמת. אדרבה. עכשיו דין הכרת הטוב שלך הוא פה, עכשיו לראות אותך שאתה בן אדם, שאתה מנץ'. שאתה מנץ'. זה מה שאומר הרב. תראו מה זה, התורה מלמדת אותנו בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. ואת זה רואים את זה מגדולם של עם ישראל, משה רבנו. הוא לא מכה את שלושת המכות הראשונות. לא דם, לא צפרדע ולא קינים. דם וצפרדע זה היאור. אמא שלו שמה אותו בתיבת גומה, ביאור. היאור הציל אותו. שהוא היה קטן, שהוא רק נולד. אז הוא לא יכול להקוד עם אמא כהארון. ומה קורה עם הקינים? הקינים זה להקוד באדמה, באפר. הקינים באים מהאפר. הוא לא יכול להקוד, למה שם הוא הכביא את אותו מצרי שהוא הרג במצרים. אז האדמה חיסתה את המצרי, וככה לא ידעו שהוא הרג את המצרי. עד שכמובן הלשינו דותן ואבירם. אבל היה לו הכרת הטוב לאדמה. רגע, אני לא מבין אותך, משה רבנו. זה דברים דוממים. אם אדם מרגיל את עצמו להכרת הטוב בדבר דומם, וצומח וחי, בוודאי בקל וחומר שבמדבר. לא ישכח את מורנו ורבנו, עטרת ראשנו עליו השלום, חכם אברהם חי בן מסעודה. איכשהו היה קם מכיסא, מנשק את הכיסא, קם משולחן, מנשק את השולחן. אין דבר כזה אצלו. כל דבר היה לו הכרת הטוב. גם אם היה צריך לזרוק משהו לזבל, לא היה נזרק אצלו לזבל בצורה כזו ברוטלית. דבר ששימש אותו שנים. היה לו הכרת הטוב לכל דבר שבדומם שהיה משרת אותו. כמה הכרת הטוב היה ללמוד ממנו. חזרה לענייננו אנו. ולמעשה זה מתחיל הרבה לפני כן בחינוך שאדם קיבל, אם חינכו אותו להיות אמן הרשע. דהיינו, כפוי טובה שחושב שהכל מגיע לו. זה היה אמן הרשע. היה לו הכל. עושר, נשים, בנים, גדולה, הכל. וכל זה איננו שווה לי. כי יהודון קטן בשם מרדכי לא משתחווה לו. בעד בכל. וכולם, כולל ההורים שלו, צריכים להשתחוות לו ולשמש אותו. או שחינכו אותו להיות מכיר בטובה, להגיד תודה על כל דבר, להבין שלא הכל מגיע רק לו. לכן זהו גם כלל ראשון להורים בחינוך ילדיהם. שההורים יעמדו על כך שהילדים יגידו תודה על כל דבר שמקבלים, ולא יוותרו לילדים עד שיגידו תודה ורק אז יקבלו, כמו שנתנו את הדוגמה של הסוכריה. מה אומרים? מה אומרים? ככה הילדים ידעו להכיר בטובה כבר מקטנותם ולא יגדילו כפויי טובה. זהו דבר שצריכים להתעקש עליו. אם הילד תלמד להגיד תודה, אם אתה לא אומר תודה, אני לא רוצה לתת לך. שמעתם? על זה אמרו חז"ל שכל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. בלי עבודת על הכרת הטוב כלפי השליחים של השם שסביבנו, אי אפשר להגיע להכרת הטובה להשם, שהוא מקור כל השפע המגיע אלינו דרך אותם שליחים. יותר מזה, מה שאדם לא מכיר טובה לשליחים, זה משום שהוא לא רוצה להכיר טובה לשולח. לכן אדם שכופר בטובתו של חברו, הוא בוודאי יכפור בטובת המקום. אדם שהולך עצוב ומיואש, לוקחים ממנו את כל הטוב שנתנו לו. ומסלקים אותו מעבודת השם כי הוא חושב שהכל מגיע לו. ולכן הוא בוכה ורואה רק מה שחסר לו. אם אדם היה מסתכל ומודה להשם על כל הטוב, היה רואה כמה טובות שנעשות עמו בכל עד ורגע. לא היה בוכה ולא היה עצוב. רק היה שמח ומהלל את השם. והוא היה עולה ומתעלה ברוחניות ובגשמיות. כמה טובות השם מתחסד איתנו בכל יום. כמה טובות השם עושה לנו. אנחנו כל הזמן רוצים רק אב לי, אב לי, אב לי. כל הזמן טענות ומענות. לא רואים את כל החסדים והטובות שהשם עושה עמנו. איך השם פתר לנו את הבעיה פה ואת הבעיה. הכל נראה כמובן מאליו. וזה הדעקה, זה העקב אכילס שלנו. איך לא רואים את כל הטובות? תהיה בן אדם, תסתכל על הטובות שהשם עושה עמך. ומאחר והשורש של הבחיינות הוא כפיות טובה, והשורש של כל העוונות הוא כפיות טובה, ממילא גם השורש של כל הגלות הזו הארוכה הוא כפיות טובה. שהרי למדנו דבר מזעזע, שבורא עולם גזר את הגלות הזאת הארוכה על עם ישראל, שטעונה בכל כך הרבה איסורים וצער ודם, רק כי הם בחו בחייה של חינם. שימו לב היטב ליסוד הזה. מה השורש של הגלות הזאת? שאנו חווים בכאב בכל יום ויום. השורש של הגלות הוא מה שעם ישראל בחרו בחייה של חינם בחטא המרגלים. אנחנו צריכים לדעת מהו האבון שבגללו אנחנו בגלות, כדי שנדע לעשות תשובה על האבון הזה. האבון הוא אבון הבכיינות. לאור זה מובנים כל כך דברי רבי נתן בליקוטי הלכות, שאילו היו עם ישראל זוכים והולכים עם תודה והודעה, מיד הייתה באה הגאולה. כי מאחר בכל הגלות היא בגלל הבחייה של חינם, ממילא כשנפסיק לבכות ונתחיל להודות, זה יהיה התיקון על הבחייה ההיא בדור המדבר. כי הבכיינות פירושה כפירה נוראה, שאדם כופר בטובת השם. אחרי הכל, אדם שהוא כופר בטובת השם, אחרי כל הטובות שהשם עשה לו, לא די שאינו מודה לו, הוא עוד בוכה. ברגע שמשהו קצת קשה לו, הוא בוכה ומתלונן. ובזה הוא חוזר על הפגם של עם ישראל במדבר, שעל כל קושי וניסיון התלוננו. ואם אנחנו חשים שהעונש על הבחייה של חינם הוא מזעזע, צריכים לדעת שזה אך ורק מידה כנגד מידה. שהשם מוליך את האדם בדרך שרוצה ללכת בה, מי שרוצה לבכות, נותנים לו על מה לבכות. אבל הוא יכול גם להחליט שהוא מתחיל להגיד תודה על הכל, ואז השם יוליך אותו בדרך הזו. וייתן לו על מה להגיד תודה, הכל בבחירה של האדם. שואלים את האדם, מה נשמע? מה הוא עונה? על הפנים. על הפנים אומר בורא עולם? כמובן, השם לא שואל אותו. בן אדם שאל אותו, פה, בעולם הזה. מה נשמע? הוא אומר לו, על הפנים. אז השם שומע אותו, אומר, על הפנים. הוא אומר, רגע. עוד לא הכנסתי לו את ערפת הביתה, עוד לא הכנסתי לו את אבו מאזן, גם לא את נסראללה, גם לא את איחי סינואר הביתה, לא הכנסתי לו את כל אלו הביתה. הם עדיין לא נכנסו. הוא אומר, על הפנים? עכשיו באמת הוא יראה מה זה על הפנים. לעומת זאת, אדם ששואלים אותו, מה נשמע? הוא אומר, טוב, תודה, ברוך השם, תודה על הכל. אומר בורא עולם למלאכים, רגע, על מה הוא אומר תודה? על מה? לא עשיתי איתו עוד כלום, עוד לא זכה, לא בווילה, לא בוולבו, לא קיבל שש בלוטו, לא. על זה הוא אומר תודה? על כלום שאין לו אומר תודה? אני אראה לו מה זה. עכשיו הוא ידע להגיד לי באמת תודה. ואז השם נותן לו שש בלוטו, ונותן לו שפעים, ונותן לו זיווג, ונותן לו בית, ונותן לו הכל. כי אדם כזה כיף לתת לו. אם על כלום הוא אומר תודה, אז כשנותנים לו שפעים, כמה תודה הוא יגיד לבורא עולם? קחו את זה בתור מוסר השכל לחיים. קחו רק את הדבר הקטנצ'יק הזה. זה ילך איתכם כל הזמן. אני מבטיח לכם שזה יציל אתכם מכפיות טובה. כל הזמן תזכרו. אם רק אתם מוציאים מילה על הפנים, רק מילה כזו, מה זה עושה לבורא עולם, ואז הוא מראה לך מה זה על הפנים. חס ושלום. הבנתם? אז אלף פעם תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם, על כל הרעות שהשם עשה עמנו, שנכאורה נראים רעות, אבל למעשה כל הרעות זה הכל טובות. זה בחסדים גמורים ממה שהשם עושה איתנו. מנקודה זאת אפשר ללמוד עוד דבר מהגאולה הראשונה. הרי כל אחד שמתבונן בפרשה לא יכול שלא להתפלא. עם ישראל ראו ניסים שאין כמותם, נפתחו השמיים וראו את כיסא הכבוד. זוכרים ששאלתי אתכם את השאלה הזאת? שמי שחזר בתשובה בפעם הראשונה נתקל בפרשיות הללו, הוא מתחיל להתאמם, להגיד, רגע, משהו פה לא בסדר, איך זה יכול להיות? וקיבלו תורה רוחנית, בדרך של השגת נבואה. היו להם ענני כבוד, שבלילה מחממים אותם ומגינים עליהם את צינת המדבר, וביום מצילים עליהם מלעת השמש ומקררים אותם, הבגדים שלהם לא בלו, אכלו מן שהוא מאכל של מלאכים שנבלע בעברים, איך זה שהם לא השתנו? כל הניסים הללו לא הועילו להכניע את קשי עורפם? הרי כל אחד בטוח שאם השם יעשה לו כמה ניסים גלויים, ויראה לו כמה התגלויות אלוקיות, הוא בוודאי יחזור בתשובה שלמה. אך כפי שרואים לו כן הוא. ומכאן לומדים יסוד חשוב, שאדם לא משתנה מלראות ניסים. אם עם ישראל לא חזרו בתשובה מהניסים שהם ראו, פירושו שלא חוזרים בתשובה מניסים. אפשר להתעורר מניסים, אבל בשביל לעשות תשובה שלמה מעומק הלב, ולהכניע לגמרי את הרע של עצמו, האדם צריך לעמול ולעבוד עבודה עצמית, שפירושו להרבות בתפילה ותחנונים ובחשבון נפש ותשובה. או במילים אחרות, לעשות שעה התבודדות לפחות כל יום. והעבודה הזו של התבודדות, כמובן, את זה נמצא בספר הנפלא, בשדה יער, איך אנחנו מיישמים את זה בשטח. על העבודה של ההתבודדות אמר שלמה המלך, תחת גערה במבין מהקוד כסיל מאה. אז דיברנו על זה כבר, ואמרנו שלמה לך יסורים? הגמרא אומרת, אין יסורים ללא חטא, אין יסורים ללא עוון. אז אם כך, כשאדם מקבל יסורים, הוא מבין שהוא עבר על משהו. הוא צריך לדעת במה הוא עבר, מה לתקן, כדי שהיסורים יבדלו ממנו. לכן שלושה דרגות באמונה. הכל מהשם, הכל לטובה, ומה השם רוצה ממני. דוד המלך אומר במזמור סמך ב', פסוק י' א', ולך אדוני חסד כי אתה תשלם איש כמעשהו. החסד של השם שכשבורא עולם מייסר את האדם, ובדבר אשר זדה, כמו שאמר יתרו, בדבר אשר זדו. הם אמרו כל הבן הילוד היור התשליחו, איפה בורא עולם הלקה אותם, את המצרים, במים. מידה כנגד מידה אמר השם. אבל אומר הרב, למה לך שיבואו עליך איסורים, וככה אתה תלמד, וככה אתה תשתנה? אתה יכול להיות ילד יותר טוב, הבן האוהב, ואז ממילא, אתה לא תצטרך את האיסורים. איך? הרי בכל זאת יש לך חטאים, בכל זאת יש לך אבונות, על ידי זה שאתה תתבודד ותדבר עם השם. כשאתה בעצמך מכניע את לבך, כשאתה בעצמך בא עם דיבורים להשם, כמו שאמרנו, קודם כל מתחילים בתודה והודיה, ולאחר מכן חושבנה דמראה. לעשות חשבון נפש מהיום של אתמול עד היום של היום, עד השעה של היום, ההתבודדות של אתמול, ההתבודדות של היום. מה עשיתי, מה עביתי, מה חטאתי, מה פשעתי. ואז כשאני מתוודה על כל אותם עוונות, אז ממלא במקום שיש דין, למטה אין דין למעלה. כלומר, אתה עשית כבר דין לעצמך למטה, אז לא דנים אותך למעלה. אז ממלא, למרות שחטאת ולמרות שעבית ופשעת, אין לך שום יסורים. למה אין לך יסורים? כי כבר עשית על זה תשובה בגדר מודה ועוזב ירוחם, וזה מלשון יהודי, מלשון הודיה, שיהודי יודע להודות בחטאים שלו ובעוונות שלו, צדקה ממני. ואז ממלא, אתה לא צריך שיבואו עליך יסורים כדי שתלמד מהם. לכן אומר שלמה המלך במשלי, בפסוק אחד, את כל מה שהרציתי לכם עכשיו, בחמש דקות, אומר על זה שלמה המלך בפסוק אחד, תחת גערה במבין, מהקות כסיל מאה. אתה גוער בבן אדם, מה מטרת הגערה? מטרת הגערה לגעור בו כדי שהוא יחזור מסורו, יחזור מחטאו, יבין מה הוא עושה. אז אם אדם חכם, ובגערה אחת הוא הבין כבר את הכל, אז הוא יותר טוב מכסיל שאפילו יתנו לו 100 מכות. 100 מכות, הוא לא יבין. ובחזל אמר רבי יוחנן משום רבי יוסף, טובה מרדות אחת מליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, ורש לקיש אמר יותר מ100 מלכויות, שנאמר תחת גערה במבין מהקוד כסיל 100. ורש"י מסביר, מרדות אחת, לשון רידוי והכנעה שאדם שם על ליבו מאליו. כלומר, אדם שמתעורר להכניע את עצמו ולשוב בתשובה לפני הבורא, די לו בגערה. ואילו הכסיל שאין לו חשבון נפש, אינו חושב, למה עובר עליי מה שעובר? ככה הוא אומר לעצמו. הוא יכול גם לקבל מכות על גבי מכות ולא להתעורר. לא מבין. ועיקר מה שאדם צריך להכניע את עצמו זה שלא לשכוח שום טובה מהטובות שעשה לו. איזה אדם שהם למעשה טובות הבורא. כי העוון העיקרי הוא הגאווה. שאדם חושב שהכל מגיע לו והוא לא צריך להכיר טובה לאף אחד וגם לא להשם חד ושלום. ולכן עיקר העבודה בהתבודדות היא להגיע להכרת טובה בכל הבחינות ולהודיה בלב שלם. ולכן הרב מביא את ההתבודדות. שעל ידי ההתבודדות תוכל להגיע למעלה הזו שנקראת הכרת הטוב. כי כבר אמרה לנו הגמרא במסכת קידושין בדף למד, אלמלא השם עוזרו לא יכול לו. יש יצר הרע. היצר הרע מביא את האדם לכפיות טובה. אבל איך אדם יצא מזה? על ידי ההתבודדות. לכן אדם גם צריך לדעת, חמיך קנה לך בית. חמיך, זה לא הוא קנה לי. מי קנה לך? איזה צדיק הוא. השם יתברך, זה הכל של השם והכל מהשם. אוי ואבוי לך. אם בורא העולם בחר את חמיך להיות השליח לקנות לך בית, אתה חייב שיהיה לך הכרת הטוב לאדם. הוא השליח של השם, נכון? אתה צודק שהכל מהשם. הכל שייך להשם. המכוניות, המטוסים, הבתים, הכל, הכל של השם. הכספים. לי הכסף, לי הזהב, נאום השם. הכל אתה צודק, אבל זה לא אומר שאתה צריך לשלול את ההכרת הטוב מאותו אדם שהשליח של השם. כמו שאומר בורא עולם, ולא ראה אני אדם בחיים. מה, אתה רוצה שבורא עולם הוא בכבודו בעצמו ירד למטה ויקנה לך את הבית? יביא לך את הכסף מהידיים שלו? לא. יש לו שליחים למקום. ואתה צריך שיהיה לך הכרת הטוב לשליח של המקום. לכן אל תהיה כפוי טובה. עוד דבר חשוב לומדים כאן, והוא שגם לימוד התורה לא מועיל בשביל להשתנות, ולא עבודה עצמית של תפילה וחשבון נפש ותשובה. אפילו אם לומדים מהרב הגדול ביותר, שהרי עם ישראל שמעו תורה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה פחד אלוקים לחשוב על זה. וכן למדו מהרב הגדול ביותר שהיה ויהיה משה רבנו בעצמו, רבן של כל ישראל, והם לא למדו רק מעט תורה. או שהיו טרודים ועסוקים, כמו שרבים מתרצים את עצמם מדוע אינם חוזרים בתשובה, שאומרים שאין להם זמן, אלא למדו הרבה מאוד תורה באותם 40 שנה במדבר, שבהם לא הייתה להם שום תרדה. לא בנקים, לא מקולות, לא משכנתאות, לא ארנונה, שום דבר. ולא היה צריך לחבס ולא לתפור, כי הבגדים גדלו על הילדים. הם לא היו עוברים, הם לא היו עובדים ולא היו אז פלאפונים ולא מיסי עירייה וארנונה, כמו שאמרנו, כלום. כולם היו פנויים רק ללמוד תורה. כולם היו משוחררים מכל עול ופנויים ללמוד תורה, ואם אכן, הם אכן למדו תורה כל היום. וזה לא שינה אותם, תראו מה זה. לכן רבנו הקדוש אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. מן הכל גם מלימוד תורה. הנה רואים את זה. הרי 40 שנה במדבר, רק תורה, 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 ולא שינה את האדם. לא שינה את האדם. כי אין את ההתבודדות, אין את התפילה להשם, אז אתה לא יכול להשתנות. אתה לא יכול להשתנות. איך אומר רבי נתן? בכל מקום שמצאתי חיסרון, שם מצאתי חסרון תפילה. או שלא התפללו על זה דייך. כי הכל על ידי תפילה, ולכן עם ישראל משול לתולעת. מה תולעת כוחה בפיה? אף עם ישראל כוחם בפיהם. זו המציאות. אם אדם לא יעבוד על עצמו, גם התורה שלומד לא תשנה אותו. כי כל כוונת השם בנתינתה של התורה היא על מנת לקיימה. לכן כל עיקר הלימוד הוא על מנת לעשות. אם אתה לומד אותה בתור חוכמה, הוצאת עוד איזה תואר, A, B, B, A, לא עזר כלום. אז למדת תורה. למדת אותה כחוכמה, לא כלום, לא יותר. היא לא תשנה אותך. אין לך את הבראתי תורה, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. את התבלין הזו של התורה אין לך. כמו כן, ציווה השם להכניס את מה שלומדים אל הלב. כמו שכתוב, והדעת היום והשיבות האל לבביך. שצריך לקחת את מה שלומדים לעבודה שבלב היא התפילה. וגם הספר הזה הוא בכלל הדברים. ואם הקוראים לא ייקחו את מה שלומדים עתה לעבודה, זה לא ישנה אותם. אם אדם לא ילמד את שעריו בתודה, וילמד איך לצאת מהבחיינות, מה לעשות על מנת לצאת מהכפיות טובה, שום דבר לא ישנה אותו. שום דבר. וזו המסקנה מהאמור כאן. אדם שרואה שהוא לא משתנה, שלא יתלה זה בחוסר מזל ובחיסרון כישרון ויכולת, אלא ידע שהוא לא עבד על זה. גם לא יחשוב שאילו היה רואה ניסים, היה משתנה. כי מלראות נס, האדם לא משתנה. אלא אם כן הוא מתעורר, הוא מתפעל ולוקח מסקנות לעבודה. על זה נאמר, יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. לא ניסים ולא לימוד תורה ישנו את האדם. בלי יגיעה ועבודה עצמית. כך הוא טבע כל האדם, שגם אם יראה ניסים עצומים, כמו עם ישראל שראו ניסים שהם גדולים מהם, שאין גדולים מהם, וישמע את השם מדבר אליו, ויקבל תורה מסיני, וילמד תורה יומם ולילה מפי הצדיק הגדול ביותר, הרי הם למדו ממשה רבנו, הצדיק הגדול ביותר, כמו עם ישראל שלמדו הרבה מאוד תורה במדבר ממשה רבנו בעצמו, זה לא יעזור לו לתקן את המידות שלו, רק עבודה עצמית. ומאחר והגענו לנושא של עבודה עצמית ותיקון המידות, צריכים לדעת שכשאדם רוצה להתחיל לעבוד על המידות שלו, העבודה הראשונה שלו היא לצאת מהבחיינות שלו, מהעצבות שלו, מהייאוש שלו. זו המידה הראשונה שעליו לעבוד לתקן, מידת הבחיינות. שיקח את עצמו לידיים לעבוד על עצמו ביסודיות, על ידי שילמד היטב את ספר שעריו בתודה, וגם ירבה בהתבודדות, דהיינו שיתפלל לפחות חצי שעה בכל יום, לקיים את מה שלומד. בלי עבודה כזו מרוכזת ועקבית, לא יעזור לו שום דבר כדי לצאת מהאנוכיות והכפירה שלו. ולעקור לגמרי את המידה הנוראה של הבחיינות והעצבות והיוש והרדיפה בעצמית, שהם גם בעצמם בחיינות. דרך אגב, העניין של ההתבודדות היא ככה לגבי כל המישורים וכל הנושאים, אם זה בשלום בית, אם זה באיזה מידה שאתה רוצה לעקור מעצמך, לא דווקא בחיינות, לא דווקא כפיות טובה. מידת הכעס, מידת הקמצנות, ים של דברים. אם אין התבודדות ובחייה להשם, לא תצא מזה. לימוד תורה בלבד לא יעזור. לכן רבנו הקדוש אמר, תורה, תפילה, תורה, תפילה. על כל תורה בליקוטי מוהר"ן, רבי נתן כתב תפילה. כדי לקיים את התורה הזו, אחרת התורה הזו משתכחת ממך. כשאדם לא רואה את גודל הטובות שהשם עשה, ועושה עמו מיום היוולדו בכל עת ורגע, אז ממלא ברגע שמשהו קצת לא הולך לו, או שיש לו איזה ניסיון, הוא מתעצבן ומתלונן ונופל לעצבות וליאוש ובוכה. כאילו שיש לו רק צרות בחיים, ואין לו שום דבר טוב להודות עליו. כי אדם שרואה את הטובות של השם, הוא מכיר לבורא טובה על כל הדברים היפים שבחייו, אזי כשלא הולך לו משהו, הוא אינו מעלה על דעתו כלל להתלונן או להיות עצוב ומיואש. עד רבה, מרוב הכרת הטוב הוא מתבייש אפילו לבקש מהבורא על חסרונו. וכשהוא בכל זאת מבקש, כי הוא באמת זקוק לרחמי שמיים, הוא מבקש בהכנעה ובלב מלא שמחה בהודעה, הוא מבקש מהשם רק מתנת חינם. היום יצא לי לראות סרטון של הרב יגאל כהן, השם ישמרו וחייו. תחילת דרכו הייתה בערוץ 2000. הוא היה מורה הוראה, פוסק הלכות, פה ברדיו 2000. ושמעתי אותו בסרטון, של סרטון קצר של 2-3 דקות, והוא אומר להם, אני לעולם לא יהיה בוגד. אני לעולם יהיה בוגד. מה אתם חושבים? בגלל שבורא עולם לקח לי את הנכדה שלי. נפטרה לו נכדה, לבת שלו. אין לו בנים, יש לו 5 בנות. אז הוא אמר, בגלל שבורא עולם לקח לי את הנכדה שלי, אז עכשיו אני אכפור בהשם? עכשיו אני לא אגיד לו תודה? אחרי זה הוא אמר, אתם יודעים שהרופאים אמרו שאין לי סיכוי להביא ילדים? וזכיתי לקבל מבורא עולם 5 בנות. כמה תודות יש לי לומר לו? כמה תודה? והיו לי קטעים בחיים, שהיו לי קטעים קשים והכל. אז בגלל זה אני אכפור בהשם? אני אהיה בוגד? חס ושלום. למרות כל מה שאני אעבור, אני אגיד תודה לבורא עולם, ואני לא אבגוד בהשם. זה בן אדם. ככה צריך להתנהג בן אדם. כל אדם צריך להחליט, מה בכך שהדרך לגאולה, הן הפרטית והן הכללית, היא קשה ויש בה ניסיונות. במקום לבכות, צריכים להסתכל על הישועות והניסים שרואים בכל רגע ורגע. ולהודות ולהלל ולשבח, ורק אז אפשר לבקש מהבורא בבושה, בהכנעה, באהבה, שימלא גם את החסרונות שיש. על משה רבנו נאמר, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם. הכרת הטובה היא מידה הבאה מתוך הענבה, שאדם רואה כמה השם מטיב איתו ונותן לו, והוא נעשה עוד יותר ענב וחושב, אני? מי אני ומה חיי? שהשם נותן לי עוד ועוד. הוא מתבייש, והוא נעשה עוד יותר קטן, ועוד יותר קטן. וזה האור של משה רבנו. הוא כפיות טובה שחושב שהכל מגיע לו. זה רק מנפח את האדם יותר בגאווה, שהוא רק רוצה יותר ויותר. וכשמקבל דבר מה, הוא חושב, מה? זה רק מה שקיבלתי? הרי חייבים לי עוד ועוד, זה החושך של אמן ועמלק. זה הקליפה של עמלק, כך כותב רבנו נתן בליקוטי הלכות. על זה כותב רבי יעקב אבוחצירא, זכותו יגן עלינו, שהענווה של משה היא המנצחת את היצר הרע, כי הסמך מם שהוא שם המלאך היצר הרע, זה בגימטריה ענווה, וזה מרמה שרק מידת הענווה יכולה לנצח את היצר הרע, והענווה שייכת רק למשה רבנו. לכן הענווה של משה היא המתלבשת במי שזוכה לזה על ידי רצונותיו והגיעותיו, והיא שמנצחת לו את היצר הרע שלו. אדם שיש לו הכרת הטוב כלפי הבורא, שרק מיטיב איתו בלי סוף, ואיזה בושה הוא עומד מולו, ואיזו הרגשה שחושב וכי אני בכלל יכול לומר משהו, אני רק אסיר תודה כל כך. ואם בכל זאת חסר לי משהו, אני יכול בבושה ובהכנעה לבקש רחמים, שבאמת אני מסכן גדול ברוחניות ובגשמיות, ואני צריך שהשם יעזור לי עוד. ומאחר והבחיינות והעצבות הן תוצאות של אנוכיות, שאדם חושב שהכל מגיע לו וחייבים לו, כמו אמן הרשע, וכל זה איננו שווה לי. לכן כל מי שעדיין חושב שיש לו על מה להתלונן, ויש לו סיבה להיות עצוב ומיואש, ידע שזה בא לו רק משום שהוא לא עבד על עצמו לעקור את מידת כפיות הטובה. שימו לב, שורש, כל המידות הרעות, שורש, זה הכפיות הטובה. אנחנו לא מבינים עד כמה האבון של הבחיינות הוא נורא, שגורם לחילול השם, ומעכב את ההתגלות מלכות השם, כמו שאומר רבי נתן. זו ממש קליפת עמלק שמסתירה את מלכות השם, שעל זה השם ידבח מצווה לזכור את מעשה עמלק, עד שימחה את זכר עמלק מתחת השמיים ואומר כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. למדו חז"ל ממה שהמילה כיסא כתובה בחיסרות האות א', כך כס, ושם הוויה גם הוא כתוב בחסרון האותיות ו', ו', ה', כך יא. זה בא ללמדנו שאין כיסו של השם שלם, ואין שמו של השם שלם עד שימחה זכר עמלק. לכן איבה למושב לא. מושב זה כיסא. מושב זה כיסא. איבה זה האלף וו אי החסרים. כס במקום כיסא חסר אלף. ויה, מה חסר ליות כי וו כי? את הוו והכי. אז איבה. כל יהודי היה שמח מאוד למצוא את עמלק ולמחות את שמו. ושיהיה כיסו או שמו של הבורא שלם. אבל צריכים לדעת שהפירוש המעשי למחיית עמלק הוא למחוק את כפיות הטובה אצלנו בלב. ומה שנאמר שאין שמו וכיסו של השם שלם, פירושו שעד שעם ישראל לא יצאו במידת הבחיינות, לא יהיה כיסו מלכותו ושמו של השם שלמים. כי המושג שמו שלם, פירושו ששם הוויה הנהגת רחמים, ושם אלוקים הנהגת הדין, הכל אחד, שאת זה חי. רק מי שהולך עם תודה, הודעה, הוא מוחק לגמרי את כפיות הטובה שלו, כמו שאמרנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ובראש השנה ובכיפור. אמרנו את זה גם בהושענא רבה, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מה אנחנו באים לומר פה? אנחנו באים לומר את מה שאמר דוד המלך, באדוני אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. אין הבדל בין אדוני לאלוהים. גם מידת הדין היא מידת החסד, יות קי וו קי. שכל מה שהשם עושה איתנו היא רק לטובה, כי אין רע יורד משמיים, לעולם. כל מעשיו של השם עצור תמים פועלו, כל דרכה משפט צדיק וישר הוא אל אמונה ואין עוול. אין אצלו עוולות. כל אחד יתבונן וישאל את עצמו, במה ניכרת מלכות השם? אם בני ישראל שהם עם השם בוכים ומתלוננים, זה נקרא מלך, מלך שכל העם שלו, כולם מתלוננים, לא מרוצים מהנהגתו. עצובים, אז זו מלכות השם. אין בושה גדולה יותר למלכות השם ממה שהאדם עצוב. לא צריך לעשות שום דבר יותר מזה בשביל לחלל את השם חלילה. די בזה שהאדם עצוב שזה חילול השם. והביוש הכי גדול להשם חלילה, כי כשאדם עצוב זה מראה שלא מקבל את מלכות השם ולא מסכים עם מלכותו, גזרותיו והנהגותיו. וזה מראה שהשם כביכול לא מנהיג את עולמו בצדק. שמעתם? הרגע דיברנו על זה. שהרי יש לנתינים תלונות, הם לא מרוצו ממלכם, סימן שלפי דעתם הם חולקים על הצדק שהשם יתברך עושה. אז בואו נלמד את הכלל, כשאני שמח, אז אני מראה שאני שמח עם הנהגתו של השם. וכשאני עצוב ובוכה, אני חולק, כפשוטו, אני חולק על עבודת, על הנהגת השם. ולא, השם לא מוצא חן בעיניי, מה שעשית פה ומה שעשית שם. לכן אני עצוב. אז זה כבר בא לידי כפירה. ולכן עכשיו תבינו למה עומק הבחיינות הוא כה גדול, הוא חיסרון כזה גדול בעבודת השם, שאי אפשר לעבוד את השם עם בחיינות, עם כפיות טובה. כל אדם שלא מקבל באהבה את כל מאורעות חייו, פירושו שלא מקבל את מה שהשם עושה. וזה מראה שאותו אדם חושב שהשם כביכול לא צודק בהנהגתו. וכשרואים דבר זה בבית דין של מעלה, לא יכולים לסבול דבר זה שאדם שכביכול יש איזה אי צדק בהנהגת הבורא. לכן פותחים יד את התיקים של אותו אדם מתלונן, מיואש או עצוב, ובודקים אם יש אמת במה שהתלונן. אולי באמת חס ושלום הקדוש ברוך הוא שכח לשלם לו משהו, או באמת שלא דן אותו חס ושלום בצדק. כי זה כביכול ביזיון גדול לקדוש ברוך הוא שחושדים אותו חס ושלום שאינו שופט בצדק. ואז כמובן שמגלים את האמת. מגלים את האמת שלא זו בלבד שאין אמת בתלונות של אותו אדם כלפי השם, אלא עוד ההפך. להשם יש הרבה על מה להתלונן על זה אדם, אלא שמבליג ברחמיו. אך בית הדין שחושפים את זה כבר לא יכולים להבליג ולמחול על כבודו של השם יתברך. ואז הם נוקמים באותו אדם ונפרעים ממנו על כל פרט ופרט שלא בסדר אצלו. אתם מקשיבים? הבן אדם מעצם זה שהוא בוכה ומתלונן, בא בקובלנות וטירוניות, מה הוא גורם לעצמו? נפתחים לו תיקים של פעם, של עבר. כמו במשטרה, מישהו גנב, מיד מסתכלים, תעתותי, ואז פותחים לו אותו עבריין, תיקים של פעם. ככה פותחים לו אותו בן אדם. חבריה, תקשיבו איזה רע האדם גורם על עצמו בעצם זה שהוא מתלונן ומתבחיין. הוא גם מראה שהוא כופר בהשם. ואז בית הדין לא מוכן, מה שנקרא, מוחה על כבודו של השם יתברך. מה, אתה עוד אומר שהשם לא הנהיג את העולם בצורה נכונה? לא, הוא הלך איתך לפני משורת הדין, עם חסדים כאלו גמורים. כי כל העצבות, ייאוש ודיכאון, דיכאון ותלונה, פירושם שיש לאדם איזו תלונה על הקדוש ברוך הוא, שהוא אינו מאמין שהכל לטובה. וזה בושה גדולה כלפי שמיה. ומיד עצים ורצים לבדוק אם אכן חד שלום נעשה איזה צדק עם אותו בחיין. אתם מאמינים לי, אחי ורעי היקרים, אני אומר לכם את הדברים ואני רוצה לבכות. שאני פתאום נזכר בדברים שפתאום פה פתאום התלוננתי קצת ופה, ולא עשיתי את זה מתוך רוע לב, אלא לא שמתי לב, כאב לי, זה יצא. אני אומר לעצמי, איך יעשתי להטריס כלפי הקדוש ברוך הוא ולהגיד, כאילו פה לא טוב לי, פה צריך לקבל את הכל באהבה גדולה ביותר. איזה חסדים השם עשה איתי, בכל יום ויום. אז הוא אומר, זה בושה גדולה כלפי שמיה. ומיד עצים ורצים לבדוק אם אכן חד שלום נעשה איזה היא צדק עם אותו בחיין. וכמובן שהשם כולו יושר וצדק, צורי ולא עוולת בו. אל אמונה ואין עוול. וזו הסיבה שבאות על האדם צרות. באו עליך צרות, דבר ראשון תבדוק את הבחיינות שלך. תבדוק את התודה וההודעה שלך. החסרת הרבה תודות והודעות לשם יתברך. למה באים עליך כל האיסורים? במקום להגיד תודה והודעה, אתה עוד מתלונן. למה השם ככה עם ההוא, ולמה השם ככה עם ההוא, ולמה איתי הוא ככה? אם יראו לך את כל הגלגולים שלך, ואם יראו לך כמה השם איתך בחסדים גמורים, וזה מה שקורה, שכשהבית הדין מגלה את האמת ורואה שכל התלונות שלך היו על שווא, בחיית חינם, אז עכשיו באים כל האיסורים וכל הדינים. לכן זהו מובן כל כך, כשאדם בוכה ומתלונן, הוא לא יכול לפעול בתפילתו, כי כל הבקשות שלו וכל התפילות והתחנונים, כולם חוזרים ריקם. כי סוגרים בפניו את כל השערים ואת כל הדלתות, ואת כל החלונות, ואולי גם שולחים מלאך שיטייח מחדש את הקירות, שלא יהיה חלילה אפילו סדק צער, שתכנס דרכו איזה מילה של אותו בחיין, הכל אטום נגדו לגמרי, וגם אומרים לו, אתה אוהב לבכות? נשתדל לספק לך סיבות שיהיו לך על מה לפקוד תמיד, רחמנה לצלן. אל תדאג, יש לנו את הכלים. אז אתה חליפות כמה שאתה רוצה. חבריה, זה דברים שברומו של עולם. לא באתי לתת לכם איזה דרשה נפלאה, להגיד לכם, לשטוח לכם את כל השעס, בבלי, ירושלמי, להראות את הגאונות שלי. אלא אני מדבר איתכם דברים פשוטים, דברים מלב אל לב. דברים שאדם בקלי קלות יכול להפוך את החיים שלו לאחים מאושרים. בואו שערב בתודה, מה ביקשו ממכם? מה? תפסיק לבכות, תתחיל להודות, תתחיל לראות שפעים אינסופיים, הרבה אנשים רואים את זה. איך אתה עוד לא רואה את זה? למה תמיד יש תלונות בפיך? מה, עוד לא קלטת שאצל בורא עולם אין תלונות? מה, אתה משווה את בורא עולם לפוטין? לביבי נתניהו, לביידן, לדונלד טראמפ? הם בני אדם, לב מלכים ושרים ביד השם. הם יכולים לטעות כל יום וכל שנייה. אצל בורא עולם אין טעויות. תבינו, הגמרא אומרת, כשאחד מבני החבורה נפטר, ידאגו כל בני החבורה. שואלת הגמרא, למה? מה הסיבה שכולם צריכים לדאוג? אז הוא נפטר. מה אתה רוצה ממני? אלא הגמרא אומרת, אם היה אחד שמקורב לנפטר, אחד, שהיה לו מספיק זכויות, שהצער של הפטירה של החבר או הדוד, הסבא, אבא, לא משנה מי, זה היה גורם לו צער, ולא מגיע לו את הצער הקטן הזה, לא מגיע לו, נותנים לאותו נפטר הזה שנפטר, נותנים לו לחיות עוד. מלאך המוות לא יכול לגעת בו. אז אם בסופו של דבר כן ניתנה הרשות למלאך המוות לגעת בו, והוא כן לקח את הנשמה של אותו בן אדם, מה זה אומר? זה אומר שלא היה זכויות לאף אחד מבני החבורה, לכן ידאגו כל בני החבורה. אתם קולטים עד איפה אצל בורא עולם העניינים הולכים על דקי דקויות? אין טעויות, הצור תמים פועלו. אין, הכל. כשמשה רבנו בגמרא במנחות בא ומתלונן לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני לא מבין, אז זאת תורה וזה שכרה? הוא רואה שסורקים את רבי עקיבא במסרקות ברזל. איך ייתכן? אתה מראה לי אותו לומד תורה, מלמד תורה, 24 אלף תלמידים, גדולם של עם ישראל, אני אפילו לא מבין את התורה שלו. אומר לו בורא עולם, שתוק זרעי מלפניי. כך עלתה מלפניי. ואז אומרים המפרשים, עוד רגע ואני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מה? איזה תשובה אתה עונה לו בורא עולם? מה אתה מחזיר את, את, את העולם לתוהו ובוהו? הוא שואל אותך שאלה, מה שנקרא שאלה שאלתית, שאלה שהיא במקומה. איך סורקים במסרקות ברזל כזה צדיק יסוד עולם? אז אם בארזים פרצה של העבד, מה אמרו אזובי הקיר? אלא מה? כדי להבין את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, צריך להבין מי היה רבי עקיבא בגלגול הראשון שלו, שהוא היה שכם בן חמור. מי הוא היה בגלגול השני שלו? זמרי בן סלור. אז כשאתה מבין את כל תורת הגלגולים של רבי עקיבא ומה הוא היה צריך לתקן, אז אולי, אולי תבין ותדע, אולי תבין ותדע למה עכשיו סורקים אותו בסוכות ברזל, כמו שאומר החפץ חיים עליו השלום. בכדי שאנחנו נבין את השם יתברך, אנחנו צריכים את תוחלת החיים של הדור הראשון שבורא עולם ברא בבריאה, שהם חיו עד 1,000 שנה, 800 שנה, 900 שנה, באו בתחילת הסרט ויצאו בסוף הסרט. אז במהלך של 1,000 שנה אפשר לראות את כל המהלכים ולהבין דברים, למה כך קרה ולמה כך קרה. אבל כשאתה חי פה בעולם הזה 70 שנה, בגבורות 80 שנה, איך אתה רוצה לפתור את כל הקושיות? איך אתה רוצה לפתור את כל הקושיות? אז לכן, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תהיה בעל אמונה. ותאמין, כמו שאתה בוטח בהשם בדבר הזה, כך תפתח בו גם בדבר הזה. כמו שאתה לא מבין בדבר הזה, אז מה, גם אתה לא מבין בדבר ההוא, לא קרה כלום. אתה יודע איך בוראים יתוש? אתה לא יודע. וזה בריאה קטנה בעולמו של השם יתברך. על זה אין לך שאלות? פתאום בהנהגת השם אתה רוצה לשאול הרבה שאלות? אחי ורעי יקרים, כשהתוכנית שלנו מגיעה לסיומה. וכמו שאמרתי, כשאדם הולך עם תודה והודעה, נפתחים לפניו כל השערים וכל הדלתות וכל החלונות. אולי אפילו שולחים מלאך שיפתח קירות, שלא תהיה שום מניעה שתחסום חלילה את ההודעות של אותו אדם ולבוא לפניו יתברך. לא סותמים, פותחים. ועוד אומרים לו, אתה אוהב להודות? אנחנו ניתן לך על מה להודות. שלא תיפסק אצלך השירה וההודעה. והיא לא תיפסק. בדוק ומנושא. קחו, תנסו ותבחחו שאכן, שמי שהולך עם הכרת הטוב, עם תודה והודעה, להשם יתברך, ועל מנת שיהיה לכם הכרת הטוב להשם יתברך, קודם כל ובראש ובראשונה ציירות צריך להיות לכם הכרת הטוב לבני אדם. תכירו תודה. אל תחסיכו מחמאות מבני אדם. הזוהר הקדוש כותב דברים איומים ונוראים על בני אדם שלא יודעים לתת מחמאות, תובעים אותם בשמיים אחרי 120 שנה. למה לא החמאת לאדם הזה והזה? למה? למה אתה מתקמצן במחמאות? תן מחמאות, תן, אדרבה. תראה איך אתה מפריח את האדם. אתה מוריד מעליו 10 שנים של צער ויגון בעצם המחמאות שאתה נותן לו. וכמה אנשים זקוקים לזה. לכן, לכו עם תודה והודעה. לכו עם הכרת הטוב, ותראו כמה שפעים תורידו לעולם. אבא, תודה רבה לך, בורא עולם מעל כולם. תודה רבה לצוות ערוץ 2000 היקר. ובדיקת חיוכים,